האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בתוך הכסף, הפודקאסט של מכון הפניקס לחקר שוק ההון באוניברסיטת רייכמן.
נועם ואנונו וליאוז בן גל בוזגלו צוללים עם מומחים אל הנושאים הכי חמים בעולמות הפיננסים וההשקעות.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הכי טוב של הפודקאסט בתוך הכסף, הפודקאסט של המכון למחקר שוק ההון של הפניקס ורייכמן. היום יש לנו אורח מיוחד, אנחנו הולכים לדבר על הפעילות של הבורסה לניירות ערך, על כניסה של משקיעים זרים, על שינוי ימי המסחר, ועוד כמה נושאים מעניינים, לא בהכרח בסדר הזה. אז רון קליין, הוא סמנכ"ל בכיר בבורסה לניירות ערך, ולפני כן הוא ביצע שורה של תפקידים שונים, רגולטורים ברשות לניירות ערך. היום הוא מתעסק בפיתוח השוק המקומי לשחקנים בינלאומיים, בהנפקות, ברישומים למסחר, ואני בטוח מפספס עוד כמה דברים. אז רון, תציג את עצמך, מה אתה עושה, ותספר קצת על הדרך שלך עד היום.
אז קודם כל, תודה שהזמנת.
בטח.
אני באמת התחלתי את הדרך שלי דווקא בצד של הרגולטור, ברשות ניירות ערך. הייתי שם 12 שנים במגוון יחסית רחב של תפקידים, מעולמות של פיקוח על חברות ועד הפיתוח של שוק ההון. למי שלא מכיר, רשות ניירות ערך יוצא לה לעסוק בשניהם. היום אני מנהל את המחלקה הכלכלית בבורסה, שהמחלקה הזאת מורכבת למעשה משלושה נדבכים מרכזיים. הראשון שבהם זה הנפקות. כל חברה שרוצה להתחיל את הדרך שלה בבורסה, מתחילה אצלנו. החל מהנפקות ראשונות לציבור, מה שאנחנו קוראים לו IPO, דרך הנפקות ניירות ערך חדשים של חברות קיימות כבר, או אפילו הצעות של ניירות ערך לעובדים. כל נייר ערך שמונפק עובר דרך היחידה הזאת. הנושא השני שאנחנו מטפלים בו, היחידה השנייה שלנו, זה ניהול המסחר התקין. אז יחידת הקשר עם החברות שמנהלת בעצם את מערכת מאיה של הבורסה, שם למעשה יש את כל הדיווחים שמדווחים למשקיעים,
כן.
קוראים את כל הדיווחים, ואנחנו אחראים על הניהול מסחר תקין, שזה אומר שאם עכשיו יש איזשהו דיווח, קוראים אותו ומקבלים החלטה, לפעמים צריך במקרים חריגים גם לעצור את המסחר, כדי לתת למשקיעים ככה לעכל את המידע, וגם מתפעלים את החיים השוטפים של החברה, אירועים בחברה, אם זה דיווידנדים, תשלומים שוטפים, בעלי עניין וכו'. זאת מערכת שכל הציבור משקיעים פתוח אליה.
בטח.
ויכול לקבל בזמן אמת את כל מה שהחברות מדווחות. והנדבך השלישי שאנחנו עוסקים בו זה בעצם פיתוח השוק, שזה כולל, אם זה מפגשים עם חברות לפני הנפקה, שצריכות להבין את התהליך של הכניסה לבורסה והפיכה לחברה נסחרת, אם זה חיבור של חברות למשקיעים זרים, או יצירת תשתית לפעילות חיתום של בנקי השקעות גלובליים בישראל, כדי להוביל את הדברים האלה, כל הדברים האלה. כל העיסוק הזה, אני צריך להגיד, גם זה בבורסה וגם כן. מה שהיה ברשות, זה מאפשר לי את ההזדמנות לעשות עבודה שמתכתבת
ככה. פיתוח כל המדינה, בעצם.
לא יודע אם כל המדינה, אבל לפחות זה מתכתב ממש עם פיתוח של
הכלכלה.
בדיוק,
כן.
הכלכלה הישראלית, וזה כיף גדול.
מדהים, 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 מדהים. אז אני רק אגיד, באמת, אני כאנליסט, שאני כל היום יושב וקורא דוחות, אז אני מבלה חלק גדול מהיום שלי במאיה. וזה באמת אתר מדהים שאין אותו בהרבה מקומות בעולם, חוץ מאמריקה, וכמשקיעים גלובליים למיניהם, אז אפשר להגיד חד משמעית שזו עבודה מדהימה, מאיה, ותודה לכם על כל הסדר הזה.
כיף לשמוע, אני מסור לחברים את המחמאות.
אז אם כבר מדברים, אז מה באמת מנועי הצמיחה שאתם רואים לשוק ההון הישראלי, בתור בורסה?
אז תראה, המנועי צמיחה של שוק ההון הם די מגוונים. הייתי מתחיל אולי מהגלובליזציה של השוק, כן? כניסה mm-hmm. של משקיעים זרים, ובכלל שחקני שוק הון בינלאומיים לכאן, לבורסה בתל אביב, היא תורמת ממש בכל מיני רבדים למשתתפי השוק, ואנחנו יכולים עוד לדבר על זה. יש את השתתפות משקיעי הריטל, משקיעים מן הציבור, שהם סוג של, אפשר להגיד, הבקבון של, של שוק ההון, הם שחקן סופר קריטי עם מגמה מאוד חיובית, שגם עליה
כן,
אנחנו...
כן, אנחנו נדבר עליה בהמשך לעומק.
וכמובן, המשך הנפקה של חברות פרטיות, גיוסים של חברות קיימות וכל, הם גם כמובן צמיחה של השוק.
אז יש לך באמת איזה נתון לתת לנו על אחוז הזרים בערב המלחמה לעומת היום.
וואה, אז טוב, האמת היא שהנושא הזה בכלל של משקיעים זרים ומלחמה, הוא נושא מאוד מעניין, כי אנשים הרבה פעמים ניגשים אליי ושואלים כמה משקיעים זרים איבדנו בגלל המלחמה, אתה יודע, כי כן. מאוד מחברים בין הפוליטיקה לכלכלה, ואז הם מופתעים לשמוע שהמציאות היא בדיוק הפוכה. אז אנחנו האחרונה באמת פרסמנו מחקר שהראה ששיעור החזקות הזרים בבורסה בתל אביב, עלה בשנת 2025 ב-70%. אוקיי, זה עלייה חסרת תקדים.
כמעט כשתיים, וואו.
הגיע, מאז ערב... 20% יותר. מאז ערב המלחמה הוא יותר מכפיל את עצמו.
וואו.
וזה הגיע למספר C חסר תקדים של מעל 19 מיליארד דולר. מחזקות. היום בערך 20% מהשוק מוחזק על ידי זרים. ותשמע, זה לא קרה סתם. קודם כל, אגב, המלחמה, שוק ההון הישראלי הוכיח חוסן בלתי נתפס. גם על רקע המלחמה, הבורסה לא נסגרה לדקה. בשמיני באוקטובר, מיד אחרי האסון הנורא, היא המשיכה לפעול, חברות המשיכו לגייס, השוק כולו, אגב, לא רק
הבורסה. אפילו מחזורים לא ירדו, אפילו עלו.
חברות המשיכו לגייס תחת אש, כאילו, ליטרלי, זה מה שקרה. החוסן של הציבור הישראלי, למעשה, השתקף גם בשוק ההון, וזה משהו שמשקיעים ראו בכל העולם ודיברו עליו, אנחנו בקשר עם משקיעים, אנחנו שומעים את זה מהם. ובאופן כללי, ברגע שפרמיית הסיכון של ישראל ירדה בתוך כל האירוע הזה, אז אנחנו ראינו גם ממש כניסה מסיבית של משקיעים זרים שראו את פוטנציאל הצמיחה של הכלכלה הישראלית, ובסוף אין מה לעשות שוק ההון, זאת הדרך להיחשף לאותה צמיחה. וגם התשואות של השוק. הם בסוף הם דיברו בעד עצמן, גם בשנת 2024 וגם בשנת 2025, מדדי הדגל של הבורסה בתל אביב היכו את כל מדדי הדגל המובילים בעולם. ובוא נזכור שמדובר בשנתיים של מלחמה. בשנתיים של מלחמה, מקום ראשון בעולם בתשואות.
ואפילו לא דיברנו על המניה של הבורסה לניירות ערך, שהיא בכלל ניצחה כל מדד שאפשר לדבר עליו.
נכון, אבל אם תסתכל, אני לא יודע אם כל מדד, אבל בוא תסתכל רגע על נגיד מדדי הדגל, בסדר? שהם ממש משקפים את שוק ההון המקומי.
מדהים.
מדד תל אביב 35 בשנה החולפת נתן תשואה של 52% למדד, כן? מדד תל אביב 90, תשואה של 47%, אלה מספרים בלתי נתפסים, וגם את זה כמובן הזרים רואים. בטח, בטח, אם אתה משווה את זה למדדים בארצות הברית, כמו S&P 500 ונאסדק 100, שהם נדע, שהם מאוד פופולריים פה, וגם צריך לקחת בחשבון שהשקל שלנו גם היה מאוד חזק, ועוד אינו חזק ביחס לדולר, מרכז הרבה עניין בימים האלה.
אז מה אתם כבורסה עושים כדי לעודד כניסה נוספת של משקיעים זרים?
אז תראה, אנחנו פעילים בכמה מישורים שונים. הרעיון בגדול הוא לייצר נגישות גלובלית לחברות ונגישות למידע. מה זה אומר? אז לגבי...
נגישות למידע זה מעניין.
כן, נגישות למידע. אז בוא נתחיל מהנגישות למידע, אם זה מעניין אותך נתחיל את זה. כן, זה מאוד
מעניין. אני יכול להגיד מהצד שלי, אני חווה חברות לא מישראל, ש... אוקיי, בוא נגיד באירופה, אין דוחות באנגלית אפילו.
יפה.
אז איך משקיע בשפה הכי קשה בעולם, עברית, איך משקיע מחול יכול להסתדר עם זה?
אז כמו שאומרים, מה ההבדל בין שאלה טובה לשאלה מצוינת?
שאתה עומד להגיד.
כן, אז באמת אתה צודק. אם אני, יש חברה, נניח שהיא יפנית, בסדר? ואני שמעתי עליה דברים טובים בתקשורת, אני רוצה להשקיע בה, אני פותח את הדיווחים שלה, ואני רואה שהכל ביפנית. עכשיו, אני בטוח שהחברה היא חברה מעולה, אבל אני לא אשים את הכסף שלי במקום שאני לא יכול לקרוא מה קורה איתו, זה די בסיסי.
זה AI מדהים, אבל לא הייתי סומך ב-100% על התרגום שלו.
כן, אז אני אתן לך AI שאתה כן יכול לסמוך עליו.
אתה הבורסה.
אז באמת, הבורסה נמצאת באיזשהו תהליך. שקנו לאחרונה בשיתוף עם חברת טיפרנקס.
ישראלים.
כן, נכון, חברה ישראלית. איזשהו פיילוט שמתרגם את כל דיווחי החברות של תל אביב 125 לשפה האנגלית. זה נמצא עדיין בתקופת פיילוט, אבל זאת מהפכה של ממש, באמת. שוב, הנגישות של המידע הוא כל כך דבר בסיסי, והיום אתה נכנס ואתה מקבל בצורה סימולטנית את המידע הזה, וזה לא תרגום גוגל טרנסלייט של פעם, כן? זה בעצם תרגום שאתה מתרגם מקצועי, לא יכול להגיד שזה לא נעשה לדי תרגום מקצועי, וצריך להבין שיש פה אירוע מאוד מורכב, לא כנס פה לפרטים, אבל בסוף זה גלוסרי אחר, כן? אז הדבר הזה הוא באוויר, והמטרה שלו זה באמת להנגיש את הדיווחים של חברות למשקיעים זרים, ומאז שזה הושק, ושוב, זה ברמת פיילוט, אנחנו עדיין לא פולי אופרשנל, אבל מאז שזה הושק, אנחנו רואים ממש גידול משמעותי בקריאה של דיווחים באנגלית של חברות, דרך אתר המאיה, וזה
ממש בלחיצות על
בדיוק, כן, האנגלית. אנחנו מנטרים את זה כמובן, אתה יודע, יש פה השקעה עצומה, ואנחנו רוצים לראות שגם נושאת פרי, וגם בסופו של דבר לראות שהמטרה מושגת, שיש חדירה של משקיעים כן. זרים לשוק, וברור שהכניסות שם זה לא, אתה יודע, אתה ואני לא ניכנס למאיה באנגלית לקרוא דיווח זה משקיעים זרים, אז, כן. אז ברור שזה
רק הם.
שם, כן, כן. וזה מאוד, מאוד מאוד חיובי. אז זה לגבי נגישות למידע.
אוקיי.
חוץ מזה אנחנו
קודם
גם...
קודם כל, מדהים.
כן, אני מסכים, וזה מדהים גם איך... טכנולוגיה וקדמה פותרת בעיות של, של העולם הקודם.
כן.
אז, אז זה לגבי, לגבי זה. אנחנו גם מאוד מנסים להגביר את הנגישות של משקיעים זרים לחברות עצמן. באופן ישיר.
אז מה שיקירו אותם?
כן, כן, כמובן. אז מעבר לדבר עם משקיעים על רמת שוק ההון וכמה שוק ההון הוא מעניין והכלכלה היא מדהימה, בסוף אתה רוצה להציג בפניהם הזדמנויות השקעה קונקרטיות בשוק ההון. אז אנחנו מערכים בבורסה משלחות של משקיעים זרים שמגיעות לכאן לתל אביב. זה קורה לא מעט. ואנחנו מזמינים חברות לפגוש אותן. בדרך כלל ככה בתיאום עם משקיעים של איזה...
בהתאם לאיזה סקטורים
או גודל וכן הלאה. לפעמים גם ממש מבקשים חברות ספציפיות, הם כבר יודעים מה הם רוצים, מה שנקרא.
מעניין.
ולפעמים אנחנו מציעים, אבל בעצם אנחנו ממש מחברים אותם כאן, וגם אנחנו לוקחים חברות ל-non-deal roadshows, NDRs, בחול. הולכים לבירות פיננסיות, מרכזיות, בדרך כלל לונדון, ארצות הברית, ניו יורק, ואנחנו בעצם מייצרים לחברות פגישות שם עם משקיעים זרים, לרוב גם בשיתוף פעולה עם בנק השקעות זר, וככה אנחנו בעצם מגבירים את החשיפה של החברות למשקיעים הזרים, וזה ככה גם מגביר עניין בשוק המקומי, גם, יודע, בסוף כשמשקיע בא ונכנס בחברה אחת, יש לו כבר פוטהולד בשוק, בשוק הון הישראלי, הוא מסתכל למין השמאל, או זה עוד אפשרויות יש, כבר להיות בשוק הון הישראלי זה לא טבו, וזה מתקדם משם. אז אנחנו מאוד מנסים לעורר את הפוקוס של המשקיעים הזרים לשוק המקומי, ואני אגיד שהיום זה גם הרבה יותר קל ממה שזה היה בעבר.
כן, אתה רואה שהם ממש מבקשים להכיר חברות לעומק?
אז כן.
או שהם הולכים ישר על המדדים הגדולים?
אז כמו תמיד, כשאתה מסתכל, גם עכשיו במחקר ראינו זה שבערך שני שליש מהחשיפה היא דרך מדדים. אבל זה די תואם את המגמה העולמית, אבל עדיין יש לך...
זה בכל העולם, אני מאמין.
כן, כן, חשיפה לשווקים דרך מדדים, במיוחד של משקיעי ריטל, אבל לא רק, גם חסכונות ארוכי טווח, זה מאוד נפוץ שזה דרך מדדים, אבל אתה רואה גם חשיפה מאוד משמעותית, אקטיבית בתוך חברות, ואני חושב שהיום למשקיעים זרים יש הרבה יותר הזדמנויות מעניינות בישראל, כי המשקיעים הזרים בדרך כלל הם מתעניינים בחברות בגודל מסוים, החל מגודל מסוים, וחשוב להם שתהיה מחזור מסחר מסוים. כי אם אני נכנס עכשיו למניה ואני רוצה לצאת, אני רוצה לדעת
שיזיז להם משהו גם בקרן.
נכון.
לא יכול להיכנס פוזיציה של 5 מיליון שקלים.
נכון. נכון מאוד. עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אם אתה מסתכל למשל על תל אביב 125, כדי להיכנס למדד, זאת אומרת, להיות החברה האחרונה במדד, ממש להפיל אליו.
כן.
עד לפני כמה שנים, היית צריך להגיע לשווי של מיליארד שקל, אולי אפילו פחות מזה. היום, חברה של מיליארד דולר, כן? בקושי, מה שנקרא, בשיניים של המגמה מגיע לשם, השווי של החברות מאוד גדל. אז היום יש לך 125 חברות, שהם נגיד מרקט קאפ של מיליארד דולר ומעלה. כלומר, יש לך הרבה יותר חברות שהן בשוויים שמתחילים לעניין משקיעים זרים. אם אתה מסתכל על מדע תל אביב 35, אתה צריך בערך שווי של 4 מיליארד דולר בשביל להיכנס אליו. כלומר, כבר חברות שהן small mid cap יכולות מאוד לעניין משקיעים זרים. וגם מחזורי המסחר, אם אתה מסתכל על מדד תל אביב 125, היום קרוב ל-90% מהחברות במדד, יש להם מחזור מסחר יומי, כלומר עסקאות במניה, של מיליון דולר ומעלה, לרוב הרבה יותר מזה. ואז אתה אומר, אוקיי, יש כאן ממש, יש לי...
השאלה אם מיליון דולר זה מספיק בשבילם, כי בהשוואה ל...
יומי, מחזור יומי.
ברור, אבל אני יכול להסתכל על המחזור, על האופציה הכי רחוקה של אינווידיה, זה...
בסדר, אני מדבר על הרף תחתון, רוב החברות הן הרבה מעבר לזה, אם תלך לחברות...
כן, בוא נתן דוגמה נגיד בחברות הגדולות ממש.
לחברות גדולות, אתה יכול להגיע לעשרות מיליונים בקלות ביום, ויש לנו גם כל מיני מהלכים כדי לשפר את זה, ששקנו למעשה עשיית שוק, מרקט מייקינג, שהוא מאוד עוזר לשפר את הסחירות והנזילות, ובאופן
כללי... אתה יכול להרחיב על זה באיזה משפט?
כן, אם זה עושה שוק, עושה שוק זה בעצם שחקן שהוא אמור לדעת, לתת פקודות בעצם של קנייה ומחירה איפה שאין מישהו אחר בשוק שנותן אותם, וכך כן. הוא מצמצם את המרווחים.
של המרווחים של הביקוש וההיצע בעצם.
נכון.
מי שלא מכיר, הביד והאסק, אז הוא בעצם דואג שהם לא יהיו רחוקים מדי, כדי שלא כל קנייה יש שינוי מטורף במחיר.
נכון, והבורסה בעצם השיקה תוכנית של עשיית שוק חדשה, שבה היא בעצם גם, אגב, חלק מהמימון הבאנו מעצמנו, ובעצם אתה מאפשר לחברות להשיג לעשיית שוק שהיא ברמה הרבה יותר גבוהה, כלומר, העושה שוק הוא נכנס לעסקאות הרבה יותר עמוק, הוא נמצא שם במרווחים הרבה יותר קטנים, וככה בעצם מתבצעות יותר עסקאות, ואם אתה כמשקיע נכנס להשקעה בחברה, אתה יודע שאם תרצה למכור יהיה מי שיקנה ממך, ואם תרצה לקנות, יהיה מי שימכור לך הרבה יותר בקלות, וזה מאוד חשוב, זאת אומרת, זה משהו שהוא מקובל בשווקים בכל העולם, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא נהיה יותר דומיננטי בשנים האחרונות בעקבות שינויי תוכניות עשיית שוק. עכשיו יש לנו גם תוכנית עשיית שוק של טיילור מייד, שבעצם מאפשרת לחברה לקבל תוכנית עשיית שוק שהיא יהודית ספציפית לחברה, אם חברה מוכנה להשקיע בזה יותר, אבל זה לא ספק משהו מהותי. באופן כללי, הסחירות בבורסה היא במגמה מאוד 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 חיובית.
זה מוביל אותנו גם לשאלה הבאה, של השינוי ימי מסחר.
שינוי ימי המסחר, אוקיי, כן.
אז מאז בוא נדבר קצת על נתונים מלפני השינוי ובחודש שלאחר.
אוקיי, אולי נתחיל להגיד איזה משפט בכלל על השינוי כולו, כן? איך אנחנו רואים אותו, מאיפה הוא מגיע.
בטח.
אז תראה, באמת בתחילת ינואר, ממש לפני רגע, עברנו לסחר בשני עד שישי, בדומה לשאר העולם. זה מהלך שתוכנן אצלנו וגובש אחרי עבודת מטה משמעותית מאוד, בשיתוף פעולה עם...
כמה שנים הם כבר דיברו על זה? בטח הרבה לפני שהגעת אגב.
אני חושב שהיו אז, דיברו על זה, האמת היא שאני באופן אישי גם מכיר את זה עוד מהתקופה שלי גם ברשות ניירות ערך.
כרגולטור, כן.
כן, אבל זה משהו שהוא דובר הרבה מאוד שנים. אני חושב שעכשיו לאחרונה, בעקבות כל תהליכי הגלובליזציה שאנחנו עוברים בשוק ההון, הוא קיבל דחיפה נוספת, גם הסיפור שהיה עם MSCI, עורכת המדדים העולמית.
נדבר על זה גם.
כן, אז הוא גם הוביל לזה, אבל בגדול, עכשיו היה ממש מהלך, ממש בשיתוף פעולה, עבודה מאוד מאוד רצינית שנעשתה, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, הבורסה, ביחד עבדנו על הדבר הזה, מתוך הבנה, ואגב, מסקרי עומק שנעשו בקרב משקיעים זרים, שבאופן מאוד מאוד עקבי, אמרו שזה חסם בעצם להשתתפות בשוק המקומי. למה? כי ביום ראשון, אין להם יכולת לסחור.
כן, פשוט לא עובדים.
וחמור מזה שאין להם יכולת לסחור, קורה מסחר איפה שאין להם יכולת לסחור. אז הם, מה שנקרא, מחוץ למסיבה, ויש לזה גם השלכות. והפוך, ביום שישי, כשהם יכולים לסחור, אז אין מסחר אצלנו, והדבר הזה הוא בעצם חסם. השינוי, כאמור, הוא לקח זמן, כי צריך עבודה והרבה הערכות, מן הסתם, גם אצלנו, גם אצל הרבה משתתפי שחקני שוק. היום, אנחנו כבר אחרי 3 ימי שישי.
כן.
עם מסחר.
זה מוזר זה.
מוזר, כן. אבל מתרגלים לזה מאוד.
כן, אני מאמין, נתרגל לאט לאט. כרגע זה היה מבחינתי שבכדורסל של שישי אני רואה את המניות שאני מכיר זה זאת.
כן, כן. בסדר, מצד שני, כל מי שהיה רגיל להשקיע בחול, אז הוא רגיל שבימי שישי יש לו מסחר, אז זה בעצם עכשיו...
כן, נכון.
סינכרון, קל. בכל מקרה, אז בחודש האחרון, רצית קצת מספרים.
בטח, בטח.
אז בחודש האחרון מחזור המסחר הממוצע ביום שישי עמד על 3.2 מיליארד שקל.
וואו.
אוקיי? כשימי ראשון, סתם לתת ככה את ההתאמה, סיפקו אוקיי. בשנה החולפת מחזור ממוצע של 1.5 מיליארד שקל.
אוקיי? החלטה טובה.
אז זה כבר, ושוב, אנחנו בהתחלה של האירוע, אבל זו התחלה מאוד מאוד מבטיחה. עכשיו, מעבר למחזורים עצמם, שמספרים מן הסתם על הרבה עניין בשוק עצמו ביום שישי, עוד משהו שהוא מעניין זה לראות את התנועה של המשקיעים הזרים. כן. אנחנו אמרנו, רגע, אנחנו עושים את זה בשביל שמשקיעים יגיעו.
מתוך ה-3.2 מיליארד,
אז,
כמה?
שיעור המסחר של הזרים היה 25%, בסדר? שזה גבוה אפילו יותר מהממוצע של שני עד חמישי, שבו גם זרים עובדים, ששם הוא 21%. כלומר, שישי הוא היום...
רצו להוכיח לכם שזו החלטה טובה.
אפשר לראות את זה ככה. אני לא יודע אם יש להם כזאת התאגדות שבוא נעשה זה, אבל...
תקשרו כולם, כולם נעלים.
אבל זה באמת היה מעניין לראות את זה, וזה בטח אגב יותר גבוה מה שהיינו רואים בימי ראשון, ששם זה עמד על אזור ה-11%, זאת אומרת, יותר מפי 2 מה שהיינו רואים בימי ראשון. אז מהבחינה הזאת, הם לא שיקרו, כשהם סיפרו שזה אכן חסם. ולפני רגע דיברנו על מנועי הצמיחה, הגלובליזציה של השוק זה מנוע צמיחה אדיר כאן, זה להביא עוד משקיעים, עוד שחקנים, עוד ידיים. זה אגב דיברנו, עוד משהו שדיברנו עליו, הסחירות, זה מאוד מאוד תומך בסחירות ככל שיש לך.
בטח.
יותר כסף שנכנס, ואני שם בצד את העובדה שכולנו רוצים, בלי קשר לשוק ההון, רוצים לראות כסף זר נכנס לכלכלה המקומית, אז שוק ההון הוא פלטפורמה מצוינת לזה.
מדהים. טוב, אז שאלה נוספת שקשורה באמת לעניין של הסחירות, יש תחושה באוויר שעם ישראל נוער לבורסה. עכשיו אני רואה מלא פוסטים בפייסבוק שעברתי את הקרן השתלמות שלי עם ה-S&P לתל אביב 90, ומלא משקיעים חדשים, ריטייל, משקיעי ריטייל, שמתחילים לדבר על מניות ישראליות שמי חשב שבאי פעם ידברו עליהם בפורומים של השקעות, שרק החבר'ה שעמוק בברנג'ה מכירים. אז אתה יודע להגיד אולי כמה חשבונות מסחר נפתחו בשנה האחרונה, בשנים האחרונות?
כן, אז באמת, קודם כל, אתה צודק, אנחנו רואים את זה במספרים, את התחושות של מה שאתה רואה בפוסטים, כן. בפייסבוק וכולי, אז זה באמת בא לידי ביטוי במספרים. אחת המגמות היותר משמעותיות ובעיניי גם החשובות שאנחנו רואים, זה הגידול בהשתתפות משקיע ריטל, משקיעים מהציבור.
עכשיו, מעניין אותי להתעכב על המילה, כן. חשוב.
למה זה חשוב?
זה לא בהכרח אולי מעלה את התנודתיות, ולא מה שנקרא לחלק את זה לכסף חכם וכסף, חלילה לא לפגוע בבן אדם, כסף טיפש, זה הביטוי פשוט.
כן, אז קודם כל אני לא חושב שזה נכון לראות את זה ככסף טיפש. אני חושב שגם משקיעי ריטל הם יודעים להשקיע דרך יועצים וכולי, וגם דרך מדדים וכן הלאה. אבל אני כן חושב שיש לזה חשיבות, אולי מכמה טעמים. קודם כל, שוק ההון הישראלי הוא הפלטפורמה שדרכה אתה נחשף לכלכלה הישראלית. וכשהכלכלה צומחת, ודיברנו על זה קודם, אנחנו רוצים שכולם ייהנו מהדבר הזה. נכון, אתה הרבה פעמים שומע מישהו שהוא כועס על איזשהו ביזנס שהוא גובה יותר מדי, אתה יודע, שהמחירים שלו גבוהים מדי וכן הלאה, ופתאום אתה יכול להיות בעלים בביזנס הזה. אתה יכול כאילו לקנות מניה ולהיות חלק ממנו. אגב, משפיעני רשת וכולי, אז שומע גם את הסולידית וכל מיני כאלה שהם בעצם מספרים, אתה יודע, נכון, בכל סל הבנק, תהיה בעל מניות ותהנה גם מהדברים האלה.
לוקח יקר לך בסופר, תשקיע בו.
אז אני אומר, זה בעצם דרך להשתתף בכלל בצמיחה של הכלכלה המקומית, ולהיות חלק מהאירוע הזה, ואנחנו רוצים שהציבור יהיה חלק מהאירוע הזה, כי זה המהות של שוק הון. שוק הון זה בעצם ביזור של הכלכלה, לקחת ולהנגיש אותה לציבור, לכולם. זה לא אמור להיות רק מנת חלקם של משקיעים מתוחכמים וכן הלאה. מעבר לזה, זה גם סוג אחר של משקיעים. כשקרן הפנסיה שלך, משקול או משקיע מתוחכם, קונה מניה, היא קונה ויושבת עד לפנסיה שלך הרבה מאוד שנים. ואתה רוצה שאתה קונה מניה, שיהיה לך ממישהו לקנות, וכשאתה רוצה למכור, שיהיה לך למי למכור. וכשיש לך משקיעים שהם לא רק המשקיעים הארוכי טווח האלה, אז זה בעצם גם עוזר להגדלת הסחירות והנזילות בבורסה, חד משמעית.
בעצם המשקיע ריטל כן מהווים אחוז משמעותי מהנפח היומי?
אז היום, תראה, אז בואו שנייה נדבר באמת על מספרים. משקיע ריטל, השיעור שלהם יותר מכפיל את עצמו בשנים האחרונות, משיעור של בערך 5% מהשוק, עד אנחנו מדברים על שיעור של 11% בערך, וזה עדיין...
זה לא מעט.
זה לא מעט, כן. וזה עדיין נמוך ביחס למה שרואים בשווקים אחרים בעולם. יש לך שווקים של 40% ויותר מזה. אז יש לנו הרבה לאן לצמוח בהקשר הזה. אנחנו מאוד מברכים על המגמה הזאת של בעצם יותר ויותר משקיעי ריטל, כן. שנכנסים. אם אתה רוצה מספרים סתם לסבר את האוזן, בשנת 2025 לבדה, אנחנו מדברים על 200,000 חשבונות מסחר פרטיים שנפתחו,
אוקיי?
ובחמש שנים האחרונות, 700,000 חשבונות מסחר חדשים.
שזה ממוצע כלשהו לסכום של כל חשבון? שזה כבר אין?
לא, אבל זאת, עצם זה שבאים ופותחים, אתה יודע, חשבון מסחר ונכנסים לשוק, אפילו, אני אומר, אפילו אם זה סכום קטן, זה לא משנה, זה עצם האמירה של אני עכשיו חלק משוק ההון, אני חלק מהדבר הזה.
מדהים.
זה מגמה דרמטית, ואנחנו מאוד מקווים שהיא תימשך. זהו.
מהמם.
אנחנו, אגב, אני אגיד שבאופן כללי, בהקשר של משקיעי ריטל, הבורסה רואה חלק חשוב בכל דבר שנקרא חינוך פיננסי.
כן. דרך אגב, מי שלא מכיר, יש קורסים מדהימים באתר של מאיה. בין אם זה הדיקן שלי, שלומי שוב, שעשה שם קורס על דוחות כספיים, יש שם עוד כמה קורסים מדהימים, ואני אומר את זה חד משמעית, פרייר, מי שלא עושה שם מעבר, לפני שהוא הולך ומסתובב ברשתות.
נכון.
ממש ממש חשוב, תוכן מדהים.
אז זה היה כמו הפסקת פרסומות, אבל...
בחינם, כן. פרסומות בחינם.
בדיוק. אבל כן, היו פה, תשמע, היו פה ברמת תרבותית, כן, היו פה הרבה מאוד שנים של העדפת נדלן על פני שוק ההון, אנחנו ראינו את זה, וחל הסוג של התפקחות בהקשר הזה.
נראה לי אנשים נחוו מעט.
אני חושב שגם אנשים הבינו, רואים בסוף את הרי לאורך סטרט של שנים שאתה מסתכל, אתה רואה שבסוף ההשקעה בשוק ההון היא גם ברמת הצועות, כן, היא מנצחת את הנדלן, אבל מעבר לזה, יש כאן בעניין של חשיפה, אתה יכול מאוד להתפזר דרך שוק ההון, אם אתה עושה את זה נכון. ואנחנו רואים דווקא את הקהל הצעיר, כן? מביע ממש עניין הולך וגובר בשוק ההון, ואנחנו כבורסה מאוד משקיעים בחינוך הפיננסי הזה, אם זה אירועים יהודיים שאנחנו עושים לצעירים בבורסה, אם זה אירוח של משלחות של בתי ספר שמגיעים אלינו ומגיעות אלינו וכן הלאה, אנחנו מאוד משקיעים בדבר הזה, כי בסוף אתה יודע, זה דור העתיד, על זה אנחנו חיים.
כן. טוב, אפשר לדבר על זה גם עוד שעות, על העניין של החינוך פיננסי, אבל לא לזה התכנסנו. אז שאלה נוספת שמעניינת הרבה אנשים, זה איך בעצם עובד מסחר דואלי? בעצם מניה שנסחרת גם בארץ וגם בחול, ולמה לה בכלל לעשות דבר כזה?
שאלה מעולה. טוב, אז מסחר דואלי, או מה שמכונה בעגה יותר רגולטורית, רישום כפול, זה למעשה מסחר של חברה בשני שווקים באופן סימולטני, בבורסה בתל אביב ובבורסה מוכרת נוספת.
כן.
יש שש כאלה שהיום הרגולציה מאפשרת. לרוב זה ארצות הברית. בסדר, אנחנו נתמקד בארצות הברית, כי באמת מעל 90% מהחברות שהן במסחר דואלי, הן נסחרות שם, בבורסת ניו יורק ונאסדק. עכשיו, מנקודת מבט, יש כאן שתי נקודות מבט. יש כאן נקודת המבט של החברה ונקודת מבט של המשקיע.
כן.
אז מנקודת המבט של החברה, יש לזה הרבה יתרונות. קודם כל, היא מקבלת אפשרות להיסחר בעוד בורסה, בלי שהיא צריכה לציית לעוד סט של רגולציה. בסדר, זה לא קורה בכל העולם, זה פשוט משהו ייחודי בישראל. הרגולטור המקומי, רשות ניירות ערך, בחן את הרגולציה שקיימת לצורך העניין, בשוק הזר, לצורך העניין, בשוק האמריקאי, והחליט השם...
מה שטוב באמריקה טוב לנו?
בדיוק, כמו כל הפרסומות של מכון התקנים עם אירופה, בדיוק, אז טוב לנו. ואז זה מאפשר לחברה ישראלית, שנסחרת, נניח צורך הדוגמה בנאסדק, להיסחר גם בבורסה בתל אביב, כשהרגולטור שלה המרכזי זה עדיין ה-SEC, היא מצייתת לפי הכללים שם, מדווחת לפי הכללים שם וכו'. אבל מזה שהיא נסחרת גם כאן,
בדיוק.
אז היא מגוונת את בסיס המשקיעים שלה. היא מקבלת גם משקיעים נוספים, ישראלים, מוסדיים. היא נכללת במדדי הדגל, בסדר? הרבה פעמים חברה שהיא קטנה בחול, פה דווקא תהיה משמעותית יותר, נכון? תמיד אנחנו מדברים על זנב להריות, ראש לשואלים וכו'.
כן, אפשר את זה בקמטק, בנובה.
אז חד משמעית, חברות בדיוק. ישראליות שבו, הם לא יהיו חלק, אני מאחל להן,
לא
כן?
נסדק מאה,
אני מאחל להן להגיע לשם, אבל אנחנו לא רואים כרגע חברות ישראליות ב-S&P 500, אבל חברות ישראליות בתל אביב 125, יש,
תודה מעניינת.
יש 125 כאלה.
כן, הם יכלו להיכנס ל-125 האלה, כן.
אז למעשה יש לה יכולת להיכלל במדדים, אגב צריך להגיד ש... להיכללות במדדים יש משמעות גדולה מנקודת מבט של החברות, כי הרבה מאוד כסף, אגב, פנסיות שלנו וכו', עוקב אחרי המדדים האלה, וזה בדיוק. למעשה מגדיל את הביקושים למניה ברגע שנכנס, בכל מדד בעולם.
ברמה כן. טכנית.
בדיוק. אז יש לזה הרבה הרבה יתרונות, וכמובן עכשיו שגם עברנו לסחר בשני שישי, אז זה גם, הסנכון הוא מאוד, הוא מאוד, הוא מאוד נוח מהבחינה הזאת. מנקודת המבט של המשקיעים, גם כן יש כאן יתרון גדול למסחר הדואלי, כי אם אתה רוצה לקנות היום מניה,
אתה יכול לקנות אותה גם בשקל וגם בדולר, או גם בין, או לא יודע מה.
אתה יכול לקנות אותה פה בשקל עם עמלות הרבה יותר נמוכות. כאילו מי שמאזינים ניסה והלך לקנות, לרכוש מניות בחול, אז הוא יודע שקודם כל צריך להמיר לדולרים בשביל זה, שיש עלויות המרה וכן הלאה. ובנוסף, אתה גם לפעמים שלם עמלות גבוהות יותר, במיוחד אם אתה סוחר דרך פלטפורמות שגובות עמלות סוכן זר וכו'. אז זה שזה מונגש כאן, זה מדהים, וזה מרחיב את אפשרויות ההשקעה. יש לנו לא מעט חברות, 50 חברות בערך, שהן חברות דואליות, שנמצאות פה בשוק תחת ההסדר הזה. וזה אומר שלמשקיעים פה יש מגוון יותר גדול, רחב של אפשרויות השקעה.
אוקיי, אז שאלה שרציתי לשאול מקודם, ועכשיו נזכרתי, לגבי המדדים, על MMCI ובדיוק מה היה שם עם הימי מסחר, תן עוד איזה משפט ונוכל לחזור רגע להנפקות.
תראה, זה אירוע שקשה לתמצאת אותו במשפט, אבל אני אנסה בכל זאת לעשות את זה קצר. בשנת 2010, ישראל הצטרפה ל-OECD. עכשיו, המדינות בעולם מחלקים אותן בדרך כלל מדינה מפותחת או מתפתחת. אנחנו נחשבנו מדינה מתפתחת, וברגע שהצטרפנו ל-OECD, אז עורכי המדדים הגדולים, ובראשן MSCI, שהיא מעל 40% משוק המדדים בעולם בערך מחזיקה, היא החליטה, ישראל היא יותר מדינה לא מתפתחת, היא מפותחת. נשמע מעולה, נכון? לא, זה היה היום הכי גרוע בשוק ההון הישראלי, לדעתי, אי פעם. כמו שקראו לו, שסוחרים שקוראים לזה יום כיפור של שוק ההון הישראלי.
הוציאו אותנו ממדדים?
הוציאו אותנו, בעצם מה שעשינו, היינו מלכת הכיתה של מדינות המתפתחות. היינו במדד, היה לנו משקל מאוד מאוד גדול, כי היינו מדינה מתפתחת, ראש לשואלים בקיצור. עכשיו, יצאנו, לא באמת הפכנו להיות זנב לעריות, כי מסתבר שאם אתה מסתכל על מדדי המדינות המפותחות, אז הם הולכים לפי, אתה יודע, אירופה, אסיה, אנחנו לא פה ולא שם, ולמעשה אנחנו במידל איסט, אבל במזרח התיכון אין עוד מדינה מפותחת. אז הם אמרו, בצדק, אני לא אעשה מדינה, יש לי כבר מדד MSCI Israel, אני לא אעשה עכשיו MSCI Middle East, שהוא MSCI Israel, אין משמעות בזה, גם אין כסף עוקב, וככה קרה שישראל היא המדינה היחידה היום בעולם, המפותחת היחידה בעולם, שלא משויכת לאף מדד גיאוגרפי משמעותי.
וואו.
עכשיו, למה זה חשוב? למה זה משמעותי בכלל כל הסיפור הזה? אם למשל היינו חלק מ-MSCI אירופה, מדד של אירופה עוקבים אחריו, מיטב זיכרוני, מעל 200 מיליארד דולר. אוקיי? עכשיו, אם אתה נכנס לשם, ואתה מהווה אחוז מהמדד, ואתה תהווה יותר מאחוז מהמדד, אבל אם אתה מהווה גם רק אחוז מהמדד, זה כבר שזור 2 מיליארד דולר. זאת אומרת, זה ביקושים, וזה לא משקיעים שמקבלים החלטה להשקיע בישראל אפילו. אנחנו דיברנו קודם על כל המאמצים שאנחנו עושים כדי לשכנע משקיעים להשקיע אקטיבית בישראל, בין אם במדד בישראל או במניות. אז כאן זה אפילו, זה איזשהו הון נוסף, שזה בכלל בלי החלטת השקעה. הם החליטו להשקיע באירופה, הם קיבלו ישראל.
והדבר הזה, יש לזה למדדים.
נכון, מדהים. הדבר הזה הוא משמעותי. אז עשינו איזשהו תהליך בזמנו מול חברות המדדים, והתהליך הזה הגיע למצב שבעצם MSCI אמרה בנימוקים שלה, למה אנחנו לא חלק מאירופה, שהסיבה המרכזית היא, או סיבה המרכזית שציינה, היא ימי המסחר. שהם לא, אנחנו לא כמו שער אירופה או המדד הרלוונטי.
אז בקפיצה לימינו.
בקפיצה לימינו, שינינו עכשיו את ימי המסחר. אני מקווה ומאמין, ורוצה להאמין, שאת האנומליה הזאת, MSCI תתקן, אבל זה מה שנקרא במגרש שלהם.
כן. אוקיי. שאלה נוספת, שמעניינת הרבה חבר'ה, למה שסטארט-אפ ינפיק דווקא בתל אביב?
למה שסטארט-אפ ינפיק דווקא בתל אביב? אז
חברת נדלן אני יכול להבין. חברת ביטוח אני יכול להבין. בנק חדש, אם יצא יום אחד, אני גם יכול להבין.
כן. אז כשאתה אומר סטארט-אפ, אתה מתכוון בעצם לחברת
טכנולוגיה.
בטכנולוגיה, בדיוק. כן, בדיוק. כי סטארט-אפ הוא בעצם בשלבים ראשונים, שזה בדרך כלל פחות יש לך קשב להנפקה בבורסה בשלב הזה, זה גם אתה לא בשל לשם עדיין, אבל חברת טכנולוגיה שהיא בשלה, למה שהיא תבוא דווקא לתל אביב, ולא תרוץ, לא תרוץ לנאסדק. אז תראה.
כן, אני יכול לראות על החברות הישראליות הגדולות שלא הנפיקו בתל אביב. הם זה וויקס, מנדי.
נכון, אתה צודק.
אז מה הרציונל?
אז תראה, הרציונל, אני לא רוצה לדבר בשם החברות,
ברור,
כן,
ברור.
אבל הרציונל בדרך כלל הוא קודם כל שהביזנס של חברת טכנולוגיה הוא מטבעו ביזנס גלובלי, נכון? חברות טכנולוגיה, הן מוכרות המוצר שלהן בכל העולם, טכנולוגיה היא חוצת גבולות, בשונה כן. מרשת סופרים או נדלן, שהרבה פעמים מאוד מאוד מקומי, ואז כשיש לך פעילות גלובלית, אתה רוצה להיות איפה שכל השחקנים הגלובליים נמצאים, ואז הם בעצם אומרים, אוקיי, אני רוצה ללכת לשם, ויש שם גם משקיעים שמבינים אותי וכו', וזה לפחות הדברים שאתה שומע מחברות. אנחנו לא חושבים, זאת אומרת, אף אחד בבורסה לא יבוא להגיד לך, אין היגיון ללכת להנפיק בנאסדק. השאלה היא, כל מקרה לגופו. אם אתה חברה שהיא מספיק גדולה, אז אתה יכול להנפיק בנאסדק ואז לעשות גם רישום כפול, מה שדיברנו קודם, כן. מסחר דואלי וליהנות בעצם משני העולמות. אבל הרבה מאוד החברות, רוב מוחלט של החברות, הן לא מספיק גדולות. במיוחד היום, בשנים האחרונות, אנחנו ראינו שהשוק האמריקאי, שאליו, שוב, מסורתית, רוב כן. חברות טכנולוגיה מכוונות, ממש ברח למעלה. מה זה אומר ברח למעלה? אם לפני 5-6 שנים החציון של שווי ההנפקה, חברה שהיא הולכת להנפיק בארצות הברית, עמד בערך על 1.5 מיליארד דולר, ומדבר לא לפני הרבה זמן, לפני 6 שנים. היום אנחנו כבר בשווי ממוצע של הנפקה בשנה החולפת, של מעל 5 מיליארד דולר.
וואו.
הולכת להנפיק, זה הרף.
כן.
עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם את חברה של 1 מיליון, 2 מיליארד דולר, 3 מיליארד דולר, בטח חברות בשוויים של מאות מיליוני דולרים, אין לך מה לחפש בארצות הברית. זה פשוט קטן מדי, תיבלי שם, ואנחנו ראינו מספיק סיפורים שזה בעצם לא נגמר יפה. מהצד השני, אנחנו ראינו ששוק ההון הישראלי התפתח מאוד בשנים האחרונות, עבר תהליכים של גלובליזציה. אותם משקיעים שהיו רוכשים את החברה בהנפקה בנאסדק, יכולים לרכוש אותה היום בבורסה בתל אביב, והם רוכשים חברות בבורסה בתל אביב. אנחנו רואים פה הנפקות כל הזמן, שהן הנפקות כאלה גלובליות.
כן.
אגב, גם של חברות קיימות. רק לאחרונה ראינו את מיטב, את Next Vision, חברות שעשו follow-on offerings, כלומר, על הנפקה נוספת של מניות אחרי שהן כבר נסחרות, למשקיעים זרים, והשחקניות, משקיעים מהשורה הראשונה, Fidelity של העולם וכו', הגיעו, השתתפו בהנפקות האלה בבורסה בתל אביב. כלומר, חברת טכנולוגיה מדהים. היום, יכולה, עם שווי של 2 מיליארד, 3 מיליארד, לבוא לעשות הנפקה בבורסה בתל אביב, והיא תיכלל במדדים, כל מה שדיברנו עליו קודם, וזו זירה שהרבה יותר מתאימה לגודל שלה. האלטרנטיבה מבחינתה זה לחכות ולחכות ולחכות, שאולי תגיע לשווים הגבוהים יותר, כדי שתוכל באמת ללכת לחול. אני חושב באופן אישי שהבורסה בתל אביב, כמובן משוחד, כן, אבל אני חושב שהיא הוכיחה את עצמה, כן? כאיזשהו stepping stone, איזושהי מקפצה לצמיחה גם לבורסות בעתיד, וחברה כזאת שבאה ועושה את ההנפקה בבורסה בתל אביב, עם משקיעים זרים, כחברה גלובלית, ומצליחה להמשיך לצמוח, יכולה אחר כך לעשות את המסחר הדואלי ובעצם את הרישום הכפול ולהגיע לחול.
מדהים.
וזה לאן שאנחנו מכוונים חברות כשהן באמת בגדלים האלה וזה רלוונטי להן.
אז באמת כמה שזה נתון כלשהו על כמות חברות או שנמצאות ברישומים, בתשקיפים?
תראה, אני אתחיל ואגיד שכשאנחנו מסתכלים בכלל על הנפקות בבורסה, אנחנו לא מסתכלים רק על IPO, רק על חברות חדשות, מה שאתה הרבה פעמים רואה לתקשורת, אלא גם על הנפקות של חברות קיימות, כי בעצם שוק ההנפקות הוא איזשהו ברומטר גם, אתה יודע, אומר לך את הפעילות בשוק ההון.
כמה כסף בייסים.
נכון, נכון. חברות רואות שעכשיו השוק במקום שמתאים לגיוס ומגייסות, והבורסה מטפלת כל שנה במעל 1,000 בקשות להנפקות של ניירות ערך.
וואו.
כן, כמות עצומה. שוב, הרוב זה לא IPO,
ברור, גם אם זה חברה
הרחבת סדרה של אג"ח, ואתה יודע, כל
מיני. מנפיקה חבילה חדשה, מנפיקה אג"חים, כן, בטוח.
אז באמת במובן הזה אנחנו רואים ערנות מאוד גבוהה בשוק, ופעילות גדולה שתואמת גם את מה שהרבה פעמים אנחנו קוראים לו גל הנפקות. אנחנו בסוג של גל הנפקות, אבל החלון הנפקות הזה שאנחנו נמצאים בו, שהוא משמעותי אגב,
הוא... זה בטח מייצר לכם המון עבודה שם.
בהחלט מייצר הרבה עבודה, אבל אתה יודע, זה מה שנקרא צרות חיוביות.
בטח.
אני כמובן לא יכול לתת מספרים מדויקים של מה שיש לנו בקנה, אבל אני כן אגיד שבשנה החולפת היו לנו 21 הנפקות חדשות של וואו. חברות מניות, וכרגע לא נראה שהקצב הזה מעט.
לא.
מה שמאוד יפה לראות לגבי ההנפקות שאנחנו רואים כרגע, זה שזה מדובר בחברות בשלות, תזרימיות, שהרבה מהן היו גם בשוק חולפת, ההון המקומי עם אגרות חוב לפני שהם החליטו על הפיכה לחברה ציבורית והנפקת מניות, וזה גם איזושהי מגמה שמעידה בסוף על העומק והבגרות של השוק, ואנחנו שמחים לראות את זה קורה. ואגב, אגרות חוב, אני אגיד, ואגב, חברות חדשות והנפקות, זה שלמעט 21 החברות מניות שהצטרפו בשנה האחרונה, הצטרפו גם 26 חברות אג"ח חדשות שהנפיקו את האג"ח שלהן.
בעצם חברות פרטיות שבסך הכל גייסו
אג"ח.
מזומן. כן,
גייסו חוב, גייסו חוב מהציבור.
בדיוק.
וזה לא, תראה, שוק ההון הישראלי הוא לא פחות ממעצמת מסחר חוב בקנה מידה עולמי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו...
נדלן.
אנחנו, אגב, זה לא רק נדלן.
לא?
לא רק נדלן. ולמעשה הרבה מאוד חברות, גם חברות קימונאיות, מהרבה סקטורים, מגייסות חוב, כי זה פשוט באמת דרך התנהלות בחוב הרבה יותר זולה. ואנחנו היום מקום שלישי בעולם בהיקפי החוב שנסחרים בבורסה, במונחים אבסולוטיים. בסדר, תזכור, אנחנו מדינה קטנה, שוק קטן, ואנחנו מקום שלישי בעולם בהיקפי החוב שנסחרים. אנחנו ממש...
זה נתון.
כן, אנחנו ממש בירה עולמית של חוב. ואתה רואה, יש לך גם חברות שאין להן זיקה לישראל בהכרח, אבל הן באות לפה לנסות לגייס חוב, גם זה קורה, כי אנחנו באמת, באמת סוג של מוקד כזה, השוק פה מאוד משוכלל, גם הרגולציה אגב, יש פה רגולציה יהודית לחוב למסחר בבורסה למשקיעים, אז זה מאוד, זה בא לידי ביטוי גם במספרים.
מדהים, מדהים. טוב, אז אני חושב שהגענו לסיום, היה באמת פרק מדהים, מדהים, מדהים. תודה. שבאת, תודה על השקיפות, תודה על הפתיחות, ואני בטוח שהחבר'ה ישפו מזה, יקבלו מזה המון 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 ערך, ותודה מה שהגעת.
תודה שהזמנת.